שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
אנחנו נקדים בתמצית מה שלמדנו עד עכשיו, כדי שנוכל להמשיך את ההמשך של התורה. התורה הזאת התחילה שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ואכן בחשיבות של כל יהודי מתעלה ומתרוממת בפני כל מי שצריכים. ועדיין לא הוסבר למה על ידי התורה מתקבלים כל התפילות, והיא גורמת לאדם שיזכה לכן. רבנו מתחיל להסביר קודם מה זה העניין של חן, שזה צירוף האותיות חטא ונון. חטא זה החוכמה שבכל דבר, החוכמה האלוקית שהיא מחיה כל דבר, ונון זה המלכות, זה הכלי שעל ידי זה אדם יוכל לזכות להתקשר לחוכמה האלוקית שבכל דבר. בתמצית השיעורים שדיברנו, זה שהנון זה העניין של חיצוניות שבכל דבר, שאדם צריך להתקשר בכל דבר לפנימיות שבו, ולא ללכת אחרי המראה החיצוני שלו. והצירוף של הנון, שזה המלכות, שהעבודה של זה בעבודת השם זה שבירת היצר, הכנעה, ההסכמה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם אם האדם לא מרגיש בזה חיות, וכל הדברים שדיברנו לפני שבועיים שלושה, זה נקרא בשם נון, כי המלכות נקראת בשם נון. והחיבור של החטא והנון זה יוצר את המילה חן. וכיוון שהכוח של יהודי לחזק את המלכות בקדושה, שרבנו מסביר שהכוונה על היצר הטוב, נעשה על ידי לימוד התורה, עסק התורה, לכן התורה היא זו שגורמת לצירוף של הנון של המלכות אל החן. זה הדברים האלה הם קיצור למי שהשתתף פה בשיעורים עד היום, ולמי שלא, אז נאמר את זה בקיצור. בקומה, איך שזה נקרא, של האדם, ישנו מוח. המוח הוא המקום של החוכמה, הבינה והדעת, ולכן החוכמה באדם נמצאת במוח, השכל. המלכות שבאדם נמצאת בלב, כמו שכתוב בספר יצירה, הלב בנפש כמלך במלחמה. כיוון ש האמת שמי שמולך על האדם זה לא החוכמה והכישרונות שלו, אלא הלב והרצונות שלו, שהם מנבדים את החוכמה איך ומה ומתי להשתמש בזה. חוץ מזה, כיוון שעיקר המלאכת הקדוש ברוך הוא זה לא רק שאדם ידע מה מותר ואסור, אלא הלב שלו ישתעבד לרצון השם, לכן עיקר המלאכת הקדוש ברוך הוא זה בליבו של אדם, ששם נמצא היצר הטוב והיצר הרע. יש לאדם בחירה האם ללכת אחרי מלכות הקדושה, שזה היצר הטוב או היצר הרע, והכוח הזה נתון בלב. לכן למעשה שאנחנו מדברים לקשר את הנון והחטא, הכוונה במילים אחרות לקשר את הלב אל המוח, או לבטל את הלב למוח. הדבר הזה נעשה על ידי עסק התורה, כי התורה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, יש לו סגולה, התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה יש לה כוח קדוש להכניע את היצר הטוב והרע שבאדם, ולהגביר את הכוח הטוב שבאדם. ולכן, כיוון שהתורה היא זו שמגבירה את המלכות בקדושה, דהיינו את הכוח בלב להיכנע למוח, והכוח שבלב, המלכות נקראת בשם נון, והחוכמה נקראת בשם חטא, שעל ידי התורה מתקשרים הנון והחטא, שצירוף של הנון והחטא זה האות חן. וזהו החן שעליו מדובר בתורה, שהיא מעלה חן הלומדיה. ואזי אנחנו אוחזים בקטע הזה, ואזי על ידי עסק התורה מקבל את המלכות, וכאין סיכום למה שלמדנו בחמשת השיעורים האחרונים, מקבל את המלכות שבחינת נון, חיות מן החוכמה שבחינת חט, ונתחבר ונתקשר החט והנון, ונעשה אור הלבנה ואור החמה. בעבודת האדם הדברים מתפרשים באופן, וניקח דוגמה לדבר, אדם שאוכל, המעשה של האכילה זה מעשה גשמי, ובדרך כלל האדם ניגש לאוכל בגלל שלושה דברים גשמיים שמייצגים את האוכל, שהם טעם, ריח ומראה. זה החיצוניות שבאוכל, הפנימיות שבאוכל, שאדם אוכל בכדי שיהיה לו כוח לעבודת הבורא, כמו שכתוב בשולחן ערוך אור החיים, סימן רש למד א', שכל מעשיו של אדם יעשה אותם לשם שמיים, כדי שיהיה לכוח לעבודת הבורא. אז ישנו אדם שהדבר הזה שצריך לאכול לשם שמיים, הוא יודע מה הדבר הזה, אבל זה לא גורם לו בפועל לשנות שום דבר מההנהגה שלו. זה נקרא שהמלכות, הלב שלו שחושק את המאכל, לא קיבל שום הערה מהחוכמה, מהשכל, מהדעת, מהפנימיות. ישנו אדם שהוא מקבל איזה חיבור לזה, נתחבר. ישנו אדם שמתקשר, שזה יותר מחיבור. וישנה מדרגה שנקראת אור הלבנה כאור החמה, דהיינו שהאכילה של האדם הזה, שאוכל את המאכל הזה, היא כולה קודש. זה צדיקים שזכו שגם הדברים הגשמיים שהם עושים, הם נעשים בכוונה אמיתית ופנימית, עד שהחלק הגשמי לא מורגש אצלהם. וכשזה קם, זה נופל, כך כתוב על עשיו ויעקב, ממילא כשמתחזקת מלכות הקדושה, ובמילים פשוטות יותר, כשאדם מרגיש בליבו רצון לקיים את התורה ואת המצוות מצד אחד, מצד שני הוא מולך על יצרו, הוא יכול להתגבר על כל הרצונות הלא רצויים שלו, אז כשזה קם, כשמתחזק הטוב שבאדם, ממילא נופל הרע שבו, זה נופל. אזי נופל ונתבטל מלכות הרשעה. כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יקשלו בם. היינו, על ידי דרכי השם, היינו התורה, שנקרא דרכי השם, כמו שכתוב בזוהר, שדרכי השם זה התורה, על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות הקדושה, הם נתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה. זאת אומרת, אדם שהרצון שלו להיכלל במלכות הקדושה, להיות ירא שמיים, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עליו, אז כשהוא עוסק בתורה, התורה מחזקת בו את הרצונות ואת היכולות לעמוד ברצון הזה להידבק במלכות הקדושה. האם הם נתחזקים, והצדיקים מתחזקים, מקבלים כוח על ידי זה, ופשעים מקשלו בעם, מבחינת מלכות הרשעה, מבחינת היצר הרע שנופל ונכנע על ידי התורה. תשימו לב, יש פה פסוק שחצי מהפסוק מוסבר באופן אחד והחצי השני באופן שונה. החצי הראשון אומר ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ועל זה מפרש רבינו, הצדיקים שדבקים במלכות הקדושה ילכו ומקבלים כוח. החצי השני של הפסוק הוא פושעים ייכשלו בם. תשימו לב שרבינו לא מדבר על רשעים שהם ייכשלו, אלא על מלכות הרשעה, על היצר הרע, לא על האדם. על דרך שהגמרא אומרת שרבי מאיר היו לו בריונים בשכונה שהציקו לו, והוא חשב להתפלל לקדוש ברוך הוא על הצרות שהם עושים לו, אמרה לו אשתו, כתוב איתם הוא חטאים מן הארץ, לא כתוב איתם הוא חוטאים, אלא איתם הוא חטאים. התפלל לקדוש ברוך הוא שהם יפסיקו לחטוא, ולא שאנשים החוטאים ימותו. רב מאיר התפלל והם חזרו בתשובה, כך כתוב בגמרא. אז על דרך זה נראה הדבר הזה, ופושעים יקשלו בם, לא הולך על האנשים, אלא על המלכות הרשעה שהיא מייצרת את הפושעים האלה. אבל יש פה שני הסברים שחשוב מאוד לדעת אותם. ההסבר הראשון, שלא ניתן לומר על פושעים שלא מצליחים לבצע את הפשע שלהם שהם נכשלו. מבחינתם, אולי זה כישלון, אבל הפסוק שהוא דבר השם לא יכול לומר על אדם שרצה לעשות דבר אסור ולא הצליח, הוא נכשל. האדם הזה ניצל, לא נכשל. זה שהוא לא הצליח לבצע את הרע שלו, זה לא יכול להיקרא בפסוק על כל פנים בשם כישלון. זה הסבר אחד, לכן אי אפשר לומר ופשים יכשלו, שהכוונה שהם לא יוכלו לבצע את זממם. הדבר השני, אם שמים לב טוב ומעיינים, רואים שהאמת שמה שמתחזק זה לא הצדיקים אלא המלכות דקדושה, ומה שנופל זה המלכות של הסתרח, המלכות הרשעה. רק הצדיקים שהם דבקים במלכות דקדושה, כיוון שהמלכות מתחזקת, גם הם מתחזקים. אבל על הפושעים לא שייך לומר דבקים במלכות הרשעה. על צדיקים אפשר לומר שהם דבקים במלכות דקדושה, למה? כי מכיוון שאנחנו, שורש נשמותינו, הוא חלק אלוקם ממעל, ונשמות ישראל נמשכים ממידת המלכות, כמו שמובן בליקוטי מוהר"ן בתורה ע"ח, לכן שייך לומר שיהודי דבק בהשם. אבל פושעים ייכשלו בהם, לומר שאדם רשע דבק בסתרח, אי אפשר לומר. כי יהודי לעולם לא נדבק בסתרח עד שהוא נהיה חלק ממנו. אבל שם טוב אומר שהיהודי הגרוע ביותר, כמו יהלום שנמצא מתחת שכבות עמוקות של בוץ ורפש וטיט וזוהמה, ואי אפשר לגשת אליו ולא ניתן בכלל להתקרב למקום שהוא נמצא, אבל כשתגיע אליו תראה שהיהלום נשאר יהלום. זה הכל לבושים, צריך הרבה לשייף אותם, נכון? צריך לשייף את היהלום, צריך לדעת אדם שידע איך לשייף את זה, שלא יקלקל אותו, שלא ירסק אותו, כן? אבל היהלום הוא יהלום. אותו דבר, ברב על שם טוב, יהודי נשאר יהלום. עכשיו, מכיוון שכך, אז לא ניתן לומר שהפושעים דבקים במלכות דסתרח, כי יהודי לא יכול להידבק שם, כי אין דבק בין יהודי לבין רע. הוא יכול לעטות על עצמו כל מיני לבושים, אבל את נקודת היהודי שביהודי אי אפשר לחבור. האור החיים הקדוש כותב על הפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כותב האור החיים הקדוש, אני רוצה לומר לך שתבין איך נראית דבקותו של היהודי בקדוש ברוך הוא. אומר האור החיים, יש בגמרא, ישנו דין שישנם שמות הקודש שאינם נמחקים. אסור למחוק את השמות האלה, כמו שם הוויה, שם אלוקים, שאסור למחוק אותם. ואם יראה טעות בספר התורה, צריך לסדר את הדברים, או לקלוף את הקלף ביחד עם השם וגונזים אותו. אסור למחוק את השם. ישנם שבעה שמות שאינם נמחקים. אחד מהשמות זה שם אלוקים. מה הדין במילה סמוכה לשם? למשל, הלהשם תגמלו זאת. הלמד לפני שם השם. היא לא חלק משם השם. אפשר למחוק אותה. מה קורה עם המילים שהם נמצאים אחר השם, דבוקים לשם מאחריו? אז הדין אומר כך, המילה אלוקיכם, המילה חף ומם, אסור למחוק אותה, כי היא מתחברת ונהיית חלק מהשם. לא רוחם הקדוש, תקשיב מה שכתוב פה בגמרא, זה נפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך. נמצא שאלוקיכם זה הרי האלוקים שלנו, של היהודים, אני השם אלוקיכם, שהאלוקים שלנו. אז המילה חף ומם היא לא שם השם בכלל, היא רק שהוא אלוקים שלנו. אבל כיוון שהחף ומם דבוקים באלוקים, הם נים חלק מהשם. אומר האור החיים הקדוש, זה נרמז בפסוק, ואתם הדבקים. איך אתם דבקים? בהשמך, כמו המילה אלוקיכם, שהחף ומם נהפך לחלק מהשם הקדוש. כך כתוב באור החיים. הגמרא מספרת במדרש, שכתוב כמה פעמים זה מופיע במדרש, על הפסוק, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. יצחק ריח את ריח בגדיו של יעקב ובירך אותו. אומר המדרש, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. יצחק הריח את הבוגדים שיצאו מיעקב, הוא אמר, אם אלה הם הבוגדים שיצאו מיעקב, אני אברך אותו. מי זה הבוגדים האלה? אומר המדרש שתי דוגמאות של בוגדים שיצאו מיעקב, והם היו מה שנקרא בלשון חז"ל רשעי או פושעי ישראל, ונראה מה קרה בסוף התהליך עם הרשעים הבוגדים האלה. הבוגד הראשון קראו לו יוסף משיטה. יוסף משיטה היה יהודי שהתחבר לרומאים, וכשנכנסו הרומאים לבית המקדש הם פחדו שיקרה להם איזה נזק. יודעים שבבית המקדש היה שלט בלטינית שזר שאינו יהודי אסור לו להיכנס לפה. יש צילום של השלט הזה, מצאו את השלט הזה. הגויים היה אסור להם להיכנס לבית המקדש. גם לא לכל היהודים היה מותר להיכנס לבית המקדש. מישהו לא טבל, אז אסור לו להיכנס. גם יש עזרת ישראל, עזרת נשים, היכל הכהנים, היכל, האולם, ויש מקום שרק הכהן הגדול יכול להיכנס. ומשום כך הרומאים פחדו להיכנס לבית המקדש, כי הם ידעו שזה משהו קדוש ואולי הם ינזקו. הם החליטו שהם שולחים יהודי שיחלל את הקודש, ייקח משהו, יגנוב, ואז הקדושה תתחלל. ככה הרעיון שלהם היה. והם שלחו את יוסף משיטה, זה יהודי שלא התנהג כמו שיהודי מתנהג, התחבר לרומאים בשעות הכי קשים, הכי... שעה ששורפים את בית המקדש, והזמן הזה הוא התחבר לרומאים. והרומאים אמרו לו, תקשיב יוסף, תכנס לבית המקדש, והדבר הראשון שאתה מוציא, הרי הוא שלך. לא משנה מה. יוסף נכנס, הגיע למנורה, המנורה הייתה 18 טפחים, זה אפשר מחלוקת כמה זה שיעור של טפח, אבל לפי השיעור הגבוה, לפי השיעור הנמוך, היא שקלה כיכר זהב טהור, והשווי של המנורה היה לאין ארוך, ויוסף משיטה בא ותפס את המנורה. אמרו לרומאים, תשמע אדוני, לא לזה התכוונו, זה משהו שמתאים לקיסר, זה לא בשבילך, זה מנורה. היה צריך מעלות ומדרגות לעלות עליה, להטיב את הנרות, גובה של 18 טפחים, זה גבוה מאוד. אם 10 טפחים זה 9.6 זה טפח, אז 10 טפחים זה 96 סנטימטר, 18 טפחים, כן, זה 1.70 מטר, משהו כזה, 1.60 מטר של זהב, עבה. כנס פעם שנייה, ומה שתוציא עכשיו, מה שתוציא עכשיו זה שלך, אבל לא את המנורה. נתעורר בו באותו יוסף משיטה, באותו רגע, הרהור תשובה, והוא החליט שהוא לא מוכן להיכנס לבית המקדש ולחלל את הקודש. הוא אמר לרומאים, די לי שהכעסתי את בורי פעם אחת, אני לא מוכן להכעיס אותו פעם שנייה. אמרו לו, יוסף, שלם לך על זה הרבה כסף, תקבל את כל המיסים של ירושלים, של אזור הצפון, שום דבר, אני לא נכנס. התחילו לאיים עליו, אני לא נכנס. אמרו לו, יוסף, אם אתה לא נכנס, אנחנו שמים אותך על השולחן של הנגרים, שהוא מלא בשורות שורות צפופות של סכינים, שם היו משייפים את העץ. ואתה תהיה העץ. אם אתה לא מוכן לעשות את הפקודה של המפקד, אנחנו נרוג אותך במיטה משונה. אמר להם יוסף, תעשו מה שאתם רוצים, וככה עשו הרומאים, כך כתוב בגמרא, ועד שיצא נשמתו, במילים האלו נפרד מהעולם, די לי שיחסתי את בורי, אני לא מוכן להכיס אותו פעם שנייה. זה הבוגד הראשון. היהודי שהתלווה לרומאים בשעה הכי קשה שחורבן בית המקדש, והראשון שנכנס לחלל אותו, אבל כשנתפסה לו נקודת היהדות, הוא נזכר מאיפה הוא הגיע, הכל התהפך אצלו. והוא מסר את נפשו, למרות שאנחנו יודעים שרק על 3 עבירות אדם חייב למסור את הנפש. עבודה זרה, לא עריות, ושפיכות דמים. כל שאר המצוות, עם חייו של אדם תלויים בדבר הזה, אז על זה נאמר וחי בהם ולא שימות בהם. אם זה שאלה של חיים ומוות, מחללים את כל התורה חוץ משלושת המצוות האלה, שם עבודה זרה או גילוי עריות ושפיכות דמים. מצד ההלכה לא היה ליוסף משיטה איסור להיכנס לבית המקדש, כי חייו היו תלויים בזה. אבל הניצוץ היהודי שבו התעורר באופן כזה, שהוא לא היה מסוגל לחתול, להיכנס לחלט בית המקדש. זה הבוגד הראשון. אנחנו רואים איזה מה קורה ליהודי חוטא ופושע, שגם שהוא לא שומר מצוות, אבל יש דברים שגם את זה יהודי לא עושה. לא נכנסים לחלל את בית המקדש, לא עושים דבר כזה. הסיפור השני היה עם יקום איש צרורות. הוא היה קרוב של רבי יוסי בן יועזר, איש צרדה, תנא שמוכר לנו מפרקי אבות, והוא לא התנהג כיהודי, נהפך לציר, שליח, שר, ממונה מטעם ממשלת רומי, היה לו סוס מיוחד, שרי המלוכה היו סוסים משובחים, עם דגל, והרומאים דנו את יוסף, ויוסף בן יועזר יש צרידה, דנו אותו למיטה, ביום הכיפורים. הם גזרו את הגזרדין שלו למוות ביום הכיפורים. והוא הלך עם השוטרים שליוו אותו למקום התליה, הוא הלך לגרדום מלווה איתם, ופתאום פוגש אותו יקום, האחיין שלו יקום איש צרורות, ויקום, נכון שאתה לא מתנהג כמו הדוד שלך, אבל קצת דרך ארץ לדוד שלך, ובוודאי בזמן שהולכים להרוג אותו. יקום ניגש לדוד ואומר לו, תראה דוד, על איזה סוס אני רוכב, ועל איזה סוס אתה רוכב? אני פרקתי עול, התחברתי לרומאים, נהייתי מיניסטר, נתנו לי סוס משובח, ואתה מולכים אותך בסוס לגרדום, תראה מה יצא ממך. צריך להבין שאדם שמסוגל להגיד לאדם שמובילים אותו לגרדום מילים כאלה, ועוד לדוד שלו, אדם מאוד מאוד מושחת, אדם חצוף מאוד. אמר לו יוסף בן יועזר, איש צרידה, אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה, אם לך יש שכר כזה, איזה שכר יהיה לי? לא פה. אבל איזה שכר אני אקבל על מה שאני קיימתי ועל מה שאני סובל עכשיו. אמר לו יקום, רבי, יודע אני בך שאין בך שום חטא. תגיד, למה קרה לך דבר כזה? אתה צדיק. אמר לו יוסף בן יעזר, אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה, אם לי שאני צדיק, ככה עושים לי? אוי ואבוי מה שיהיה איתך. נכנסו הדברים בליבו כערס של אחנאי, אחנאי זה נחש מסוכן, ופתאום מסתובב לו משהו, הוא הלך הביתה והחליט, אני צריך לחפר על האבון שלי. הוא עשה דבר שאסור לעשות אותו, אבל מכיוון שהוא כפי הנראה היה מארץ, הוא עשה את זה בלב שלם, אז הדבר שהוא עשה התקבל בשמיים, למרות שהרי הקדוש כותב שגם אם אדם יעבור כמה וכמה פעמים על כל התורה כולה, הוא לעולם לא יחטא בחטא הנורא של מאבד עצמו לדעת, שאין גרוע ממנו, גם אם יעבור כמה פעמים על כל התורה כולה. אבל מכיוון שהוא היה מארץ, הוא לא ידע, הוא חשב שאם הוא ימית את עצמו, יהיה לו כפרה על כל האבונות, והיה לו הרבה הרבה סכים שהוא ידע שעל מה הוא צריך חייבי מיטה, ובבורותו הוא חשב, אני צריך להבין, הוא היה בור, הוא המארץ, אבל הוא מסר את נפשו על קידוש השם, בחוסר ידע. הגמרא מספר את המדרש, שהוא תלה חבל באוויר, ושם חרב בארץ, ועשה בנה, אבנים שיש סקילה, ולמרות שזה לא ככה סוכלים, והצית את האור, הכל ביום הכיפורים. עשה עוד עבירות, איבד את עצמו לדעת, אבל הוא לא ידע. הוא עשה את זה בתום לב, ובאותו שעה שהוא עשה את זה, ונפח את נשמתו, נתחייך רבי יוסי בן סיבן עזר, איש צרידה, הוא התחייך, ואנשים שעמדו לידו שאלו אותו, רבינו, מה החיוך הזה לפני המוות? אז הוא אמר להם, צפיתי ברוח הקודש, ואני אומר לכם, בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. כי נמחלו לו כל עוונותיו. עכשיו, אדם שיודע ועושה את הדבר הזה, אז הוא מוסיף עוון על עוונו. אבל אדם שלא ידע, הוא לא ידע מה שהוא עשה. הבוגד הזה יעשה, יקום איש צרורות, זה הבוגד השני. ואת שניהם ראה יצחק, כשיעקב בא אליו, הירח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. אמר יצחק, אם אלה הבוגדים שלו, אני מברך אותו. אם אלא הבוגדים שלו אני מברך. מה זה מראה לנו? שיהודי, למרות שהוא בשפל המצב, בשפל המצב, לעינינו הוא נראה האדם, אנחנו לא יודעים ולא מבינים מה המשמעות של נשמה של יהודי. אנחנו לא יכולים, אין לנו הבנה בזה בכלל. אני רוצה לספר לכם סיפור, שאת הסיפור הזה סיפר אדם שהוא מאוד ידוע בכל העולם, וגם באזור הזה בתל אביב, הרב אריה לוין, שמעתם עליו בוודאי. רבם של האסירים כינו אותו, היהודי צדיק. יש הרבה אנשים שחקוק להם בלב. היה יהודי צדיק גדול, בעל מידות נפלא, איש חסד. אריה לוין התפלל בבית הכנסת ביחד עם הרב חיים ברלין. הרב חיים ברלין היה רבה של מוסקבה, אחר כך עלה לירושלים, וכל פעם, בכל המועד פסח, כשקוראים את מגילת שיר השירים, אחרי חמש המגילות נקראים לפי מועדי השנה. מגילת אסתר בפורים, זה קורה כל העולם בשם ומלכות, עם מגילה, ברכה, בציבור, אבל לפי מנהג הגאון מבילנה, גם במגילות אחרות נקראים במגילה עם ברכה. בפסח קוראים שיר השירים, בחג השבועות קוראים מגילת רות, בתשעה באב קוראים את איכה, ובכל המועד סוכות קוראים את קהלת. ובכל המועד פסח, כשקראו את מגילת שיר השירים, בכל פעם שהגיעו לפסוק עינייך יונים, היה רב חיים ברלין פורץ בבכי. אף אחד לא הבין מה הוא מצא בפסוק עינייך יונים. מה הוא בוכה פה? כמובן שאף אחד לא יזדי שואל אותו. כי הרי כתוב בגמרא ששיר השירים, כל השירים קודש, כמו אז השיר, שירת האזינו, שירת דבורה, שירת דוד, כל השירים קודש. ושיר השירים, קודש קודשים. זה הכל רמזים על כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. אבל מה הוא מצא שם? שבת אחת, אחרי התפילה, ניגש אליו רב אריה לוין, ואמר לו, רבי, אני כבר הרבה זמן רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. אני רואה שעת רצון עכשיו, תענה לי על זה. מה גורם לך לבכות כשקוראים את הפסוק עינייך יונים? מה גורם לך לבכות בפסוק הזה? אמר לו חיים, אני אספר לך. אני הייתי רב במוסקבה. ביום אחד מזמינים אותי לחקירה במפקדה של ה-NKVD שקראו לזה, הקלקול הקודם של הקגב. יושב שם המפקד ומתחיל לצעוק ואומר לכל הנמצאים שם, ברב הזה אני אטפל, שאף אחד לא יהיה פה, אני אעמיד אותו במקום. ומתחיל לצעוק וכולם נהנים. פעם אחת עשו סדר עם הרב, אחרי שנהיה שקט, אחרי רבע שעה של צעקות, הוא מתחיל לחקור אותו. תגיד לי, מה היהודי הזה ומי היהודי הזה ומה הוא עושה? אתה הרב, אתה מכיר את כולם. בילה, תגיד לי משהו, מאיים עליו, שם את האקדח, שום דבר. תדע לך, הרבה כמוך, שום דבר. שלוש שעות הוא חקר אותו. הוא ראה שהוא לא מצליח להוציא ממנו מילה. אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה איתי, אני לא מדבר שום דבר. אתה רוצה להרוג את הרוב? אחרי שעות החקירה, אומר לו מפקד, עוד הרב, אני רוצה לבקש ממך מחילה. אני יהודי. נולד לי בן לפני שבעה ימים, ומחר הוא נהיה בן שמונה ימים, ואני חיפשתי רב שאני ידע שאני יכול לסמוך עליו שהוא לא יגלה. קראתי לאנשים וכולם מגלים. אתה היחיד שלא מגלה. אני יכול לסמוך עליך. אני רוצה שתבוא מחר לדירה, שם תחכה, איך שקוראים לזה ברוסית, הבבושקה, הסבתא, כי לה מותר אליהם, הסכנים לא עשו איתם זה, והאימא לא מניין ולא שום דבר, תמול את הבן וזהו. הכתובת היא שם, חוכמה אדירה. למחרת הולך רב חיים ברלין לדירה ומוצא שם בבושקה, אימא ותינוק בן 8 ימים ומעל אותו. עוברים כמה ימים ושוב קוראים לו למפקדה ושוב ההצגה והצעקות וכולם בורחים ו... אומר לו, אני קראתי לך כי אני רוצה באופן אישי להודות לך שלקחת על עצמך את הסיכון הזה ומלת את הבן שלי. זה ודאי, אם היו מגלים את הדבר הזה, הוא היה, לא היה שורד את הדרך לסיביר. לפני זה היו שולחים אותו לעולם שכולו טוב. שאל אותו רב חיים ברלין, אני מאוד מעריך את המעמד שלך, תגיד לי, אבל למה אתה מעלה את הבן שלך? למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך את זה? מה חסר לך? אתה חי כמו כל הרוסים, תסלח לי שאני שואל אותך, ואתה מתנהג כמו כולם, אתה עושה צרות לכולם. למה? למה אתה צריך את זה? תגלה לי את הסוד. תקשיבו טוב. אמר לו אותו מפקד, תראה, אבא שלי היה קם כל לילה ב-4 בבוקר, ויושב ולומד גמרא עד התפילה בניגון מתוק שעד היום חדר לי לראש ואני לא שוכח אותו. אני הייתי צעיר, הקומוניסטים השתלטו ואני הלכתי עם כולם, עם הנוער. אבל אני רוצה שאם הבן שלי ירצה פעם ללמוד את הגמרא כמו שאבא שלי למד, שהוא לא יהיה ערל. אולי הוא בכלל לא ידע שהוא יהודי. אבל אם ימולו אותו, יש סיכוי שאם הוא יוצא פעם ללמוד גמרא, כמו אבא שלי, לפחות שהבן שלי יהיה כזה. אמר רב חיים ברלין, במדרש כתוב על הפסוק, על היונה, כשהיא עוזבת את הקן שלה, היא לעולם לא מזיזה את הראש לגמרי, עין אחת פה ועין אחת פה. ועין אחת עדיין קשורה לקן. כך ישראל, כשהם עוזבים את הקדוש ברוך הוא, הם לא עוזבים אותו לגמרי. עם עין אחת, הם עדיין מסתכלים עליו. אמר רב חיים ברלין, כל שנה כשקוראים את הפסוק הזה, אני נזכר באותו יהודי שבעין אחת הוא היה קומוניסט, אבל בעין השנייה הוא מסר את נפשו למול את הבן שלו. לכן אנחנו גם רוצים להסביר למה לא אומרים ליהודי שהוא דבק בקליפה. כי יהודי לא יכול להיות דבק שם. הוא לא יכול להיות דבק בסתרה אחת. ועל ידי זה, על ידי שאדם זוכה להכניע את היצר הרע ולחזק את כוח הרצון הטוב שבו, המלכות בקדושה, אל החוכמה, השכל, המוח, החלק האלוקי שבו, נתקבלים כל הבנייה הצירוף של חן. על ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. כי עיקר מה שהן נתקבלין הבקשות הוא מחמת שהן להדברים חן. והן נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו, כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו, מחמת שהן לה מבקש חן שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. אבל על ידי התורה, שעל ידי זה נתחברין ונתקשרין הנון והחט ונעשה חן, ועל כן נקראת התורה יעלת חן, אזי זוכה שדבריו ודברי חן, אזי נתקבלין דבריו ובקשותיו כמו מי שמדבר דברי חן, שנכנסים הדברים בלב המתבקש, דהיינו זה שמבקשים ממנו. מי ששם לב, בשיעורים הקודמים השתדלנו מאוד לדייק בלשונות של הספר ליקוטי מוהר"ן, ואם תחפצו, אנחנו נעשה את זה בקטע הזה, שמאוד קשה להבין את הבנת הנקרא, את הלשונות שחוזרים על עצמם פה קדימה ואחורה. אתם רוצים? אני אקרא ותראו מה לא מובן פה. לשונות קשים. אחרי זה נראה איך הדברים כפתור ופרח, פילי פלאים. איך מרומז פה, איך נכתב פה דבר כל כך יפה. עיקר מה שהן התקבלין הבקשות, שימו לב, הוא מחמת שהן להדברים חן. הדברים שאדם מדבר, אין להם חן. מדבר לו לעניין. ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. למה? מחמת שאין לה מבקש חן, שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. בשורה השנייה של הקטע הזה, כתוב שהסיבה שהדברים לא מתבקשים, הבקשות לא מתקבלות, בגלל שאין לדברים חן. השורה האחרונה קראנו לא בגלל שהדברים אלא הם חן, המבקש אין לו חן. יש שתי דברים שונים. שאלה שנייה, אבל על ידי התורה, שעל ידי זה נתחברים ונתקשרים, נקרא תעלת חן, אזי זוכה שדבריו הם דברי חן, שדבריו, שימו לב, ואזי נתקבלים דבריו ובקשותיו כמו מי שמדבר דברי חן. ראשית, למה צריך את הדוגמה כמו מי? אם הדברים שלו הם דברי חן, זה מתקבל. ואם הוא זוכה בעצמו להיות מדבר של חן, אז לא צריך לדמות אותו לאף אחד. זו השאלה השנייה. השאלה השלישית, שנכנסים הדברים בלב המתבקש, דהיינו זה שמבקשים ממנו. אנחנו יודעים שכשאנחנו רוצים לדבר נכון, אנחנו אומרים כך, יש מבקש, זה האדם שמבקש. יש מתבקש, וזה החפץ שאותו האדם המבקש, מבקש. אז החפץ הוא מתבקש. ויש אדם שממנו מבקשים את החפץ המתבקש. נכון? דבר פשוט. שימו לב איך כתוב פה. כשנכנסים הדברים בלב המתבקש, אז רבינו הבין שזה לא... לא, דהיינו זה שמבקשים ממנו. אז תדלג על זה, שנכנסים הדברים בלב זה שמבקשים ממנו. למה אתה כותב מתבקש שזה מבקשים ממנו? נפלא הלשון הזה. הדבר הרביעי, בכל העניין הזה של המשל והנמשל, יש מקום בלב, אין מקום בלב, חוקקים אחרי זה. חוקקים שם כאילו מכניסים את הבקשה, זה כמו תיבת דואר כזאת, שצריכים לחקוק מקום ולשים את זה. יש לזה איזה דבר פנימי שצריך להסביר אותו מה זה החקיקה והרשימה הזאת. עכשיו בשביל להסביר את זה, אנחנו נסביר נאמר שלושה הקדמות, אחרי זה נראה את הדברים שהם פלא נפלא מאוד. זה אחד הדוגמאות, איך שגם דברים שנראים לא כל כך עמוקים בליקוטי מוהר"ן, רק כמו לשונות כאלה, יש בהם עומק נפלא. ישנם שני סיבות שכשאדם מדבר הוא מוצא חן בעיני אנשים. ישנו אדם שמדבר דיבורים, שהדיבורים שלו יש להם חן. אתה מגיע למקום, אני לא יודע מי זה אדם, לא מכיר אותו, פעם ראשונה, הוא מדבר לעניין, דיבורים שלו יש לו חן לדיבורים שלו. לפעמים ישנו אדם שהוא מאוד מוכר וכולם מאוד מאוד מעריכים אותו, הוא אומר דברים פשוטים, לא עמוקים, לא נפלאים, פשוטים, אבל האדם הזה, זה לא משנה מה הוא יאמר, מה שהוא יאמר מוצא חן בעיני האנשים. למה? כי המדבר יש לו חן, הוא אדם שהאישיות שלו היא עצמה חן, לכן זה לא משנה מה הוא יאמר. שני סוגים של חן. כפי שלמדנו פה בכל המהלך של התורה, המושג של חן זה אדם שאישר את החיצוניות שלו לפנימיות שלו, זה מדרגה לא פשוטה. יש בזה הרבה מדרגות, אבל זה נקרא אדם שזכה לחן. יעקב הוא היה חן, יעקב זכה לחן. הוא היה חוכמה והשכל של כל דבר. נוח גם מצא חן בעיני השם. הדוגמה שרבנו מביא פה זה יעקב, ויש לזה גם הרבה הסברים למה יעקב, כל התורה בנויה על יעקב ועשיו, יעקב ובניו, יעקב ויוסף וכו'. עכשיו כך, בגשמיות, שאנחנו אומרים שאדם הזה מדבר דברי חן, ולכן מקבלים את הבקשה שלו, ישנו אדם, אתה פקיד במשרד, או יש לך משרה כלשהי, ובא אדם ומתחיל לבקש. זה כל כך יפה, אתה יודע מה? אני לא מכיר אותך, אבל ביקשת כל כך יפה, אני אעשה לך את זה. רבי יצחק היה מספר שהיה אצלנו יהודי שקראו לו רב מנדל ליטבק. הוא היה מליטה. ככה קראו לו. רבי מנדל מליטה. הוא היה מתבודד גדול. כשהוא היה מתפלל, הוא עשה את זה בצורה כזאת של תחנונים כאלה. כל מי שראה אותו זה יכול לנמוד לצפות עליו, איך הוא מתפלל, מתחנן, זה היה משהו מיוחד במינו. דבר שם פעם גנרל רוסי, וראה אותו עומד באומן על הציון של רבינו ומתפלל, ואומר איזו תנועה של תפילה כזאת ונעימה כזאת, מה, בפעמיים. הגנרל הרוסי מסתכל ומסתכל, ורואה שהוא לא מפסיק, 5-10 דקות, 7 שעה. הוא ניגש אליו ואומר לו ברוסי, תקשיב ליהודי, אם הייתי אלוקים, כל מה שהיית מבקש הייתי נותן לך. אי אפשר להגיד לך לא, איך אתה מבקש את זה? זה נקרא שהאדם מוצא חן. הוא לא הבין, הוא לא הבין עברית, הוא אמר פסוק בתהילים, האדם מצא חן בעיניו. לפעמים הדיבורים מוצאים חן בעיני האדם. ברוחניות, הדיבורים שהאדם יזכה להיות בבחינה של מדבר דברי חן, זאת אומרת שהאישיות שלו היא חן. זה מדרגה גדולה של צדיק גדול, של יעקב. ויעקב, גם כשהוא מדבר דברים גשמיים, שנראה לנו גשמיים, אבל הכל אצלו זה לבוש לרוחניות. למה? כי האכילה ושתייה, כתוב בתקופת מרן, בתורה חפה, ישנם צדיקים שהאכילה ושתייה שלהם היא מהירה ומשובחת יותר מתורה ותפילה של אנשים אחרים. כי ישנם אנשים שהאכילה שלהם היא קודש, כמו שכתוב בגמרא, הרוצה לנסח יין על גבי המזבח, הזכרנו את זה, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין. ולכן, גם החולין שלהם הם קודש. עכשיו כך. כשאנחנו אומרים שעל ידי עסק התורה, אדם זוכה לדבר חן, פירושו של דבר, בין היתר, שהאדם הזה, הראש שלו משתנה, המחשבה שלו משתנה, ההסתכלות שלו על העולם משתנה. ולכן, כשהאדם הזה מתפלל, על מה הוא מבקש? ישנם אנשים שמבקשים בקשות כאלה מהקדוש ברוך הוא, שאין חן לדיבורים האלה. אתה מהתפילה שלו קולט איפה הבן אדם הזה מונח, הוא רחוק, הוא עסוק בשטויות הבן אדם הזה. מתפלל על כאלה דברים. היה לי קרוב משפחה שהיה נכד של צדיקים גדולים מאוד. הוא פתח עסק לחנות נעליים. והיה בלעדי וזה הפיר מהידועה של נעליים. הכניסה לו הרבה כסף. ובא אדם ופתח חנות. החנות הזו רחוקה מהחנות שלו. בערך 2.5 קילומטר. אבל מה זאת אומרת שהוא הכניס לעיר את הדבר הזה? הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, בא ואומר לי יום אחד, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא ייקח לי את הפרנסה, שלא יזיק לי בפרנסה. אני אראה מה, אז הייתי בלעדי, ואיך הם נתנו לו את זה, וזה, יכול להיות שזו שאלה הלכתית של בר מצווה, מי שיודע, ויורד לאומנות חברו. אמרת לו, תשמע, תקשיב טוב. ידידי היקר, אני רוצה לספר לך סיפור מהסבא של אבא של סבא שלך, שהיה לו חסיד אחד שאמר לו, רבינו, יש לי עסק, ובא אדם ופתח מולי חנות, אני רוצה לבקש מהרבי ברכה שאני לא אקנה בו, שלא יהיה אכפת לי שהוא פתח חנות מולי. הרב אמר לו, השם יברך אותך, שלא יכאב לך הדבר. חצי שנה אחרי זה, בחג הסוכות, הוא הגיע שוב לרבי. אמר לו, רבי, הברכה של הרבי התקיימה, אבל חסר לי דבר אחד. כשאני פותח את החנות, אני שמח. אני לא שמח כשהוא פותח את החנות. תברך אותי, רבינו. זה פרנסה של יהודי. אמרתי לו, זה היה הסבא שלך. על מה אתה מתפלל? שהחברה לא תשאר אותה נעליים? מה, פרנסה שלך זה מהנעליים? פרנסה שלך זה ממנו. זה דוגמה לתפילה שאין לה חן לתפילה הזאת. זה תפילה ללא חן. אבל כשאדם עמל בתורה, אז התורה מקרבת אותו לאמת, ואז הדיבורים שהוא מדבר עם השם זה דיבורים של חן, של חטא ונון, של קרבת אלוקים. זה מה שאדם הזה מחפש. עכשיו, למרות שאדם הזה בעצמו הוא לא נהפך למדרגת מדבר דברי חן, כמו שאמרנו, כמדבר זה האישיות. הוא לא כזה צדיק, אל תחשוב, הוא אדם... יש לו ניסיונות, אבל הדיבורים שהוא מדבר זה דברי חן. זה הקדמה. או שהדיבורים שלו הם דיבורי חן. השאלה שלך שלא לא כל אדם נולד צדיק, ובכלל אין אדם שנולד צדיק. אבל ודאי וודאי שישנם באמת צדיקים, ועליהם רבנו מדבר פה, על יעקב, יוסף, עליהם רבנו שבטקה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל לא בשיעור הזה. עוד שיעור או שניים נגיע למה אנחנו קשורים לכל הסיפור הזה של אלה שזכו לתכלית השלמות. אבל בינתיים אנחנו אוחזים, איפה שאנחנו אוחזים, ברוך השם, זה גם טוב. השם אוהב אותנו ככה, ברא אותנו ככה, יש לו נחת מאיתנו ככה, כמו שאנחנו. עכשיו כך, הצדיקים האלה שעליהם אנחנו מדברים, ואני מאוד מתקשה להסביר את הדבר הזה, כי הוא דבר עמוק וקשור בביאור הליקוטים, אז אני אסביר אותו חלקית. זה דבר עמוק. ישנו אדם שהתכלית שלו בעולם זה להיות צדיק, להיות בעל מדרגה, להיות תלמיד חכם גדול, לזכות לעולם הבא גדול, אשרי חלקו. אבל ישנם, זה לא עבודה משובחת כמו שכתוב בצוסות יום טוב, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה כתוב במשנה, אסור לעשות את זה. אבל אי אפשר להגיד שמי שלומד בשביל שיהיה לעולם הבא, אז הוא לא זכה לשלמות, ככה תוסות יום טוב. זה לא משובח, ככה הוא, זה לא משובח, אל תעשה ככה. אבל אנחנו יודעים, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, בסדר. אבל גם אדם שרוצה להיות בעל מדרגה, צדיק גדול, תמיד חכם גדול, יש באיזשהו מקום אני רוצה להיות כך וכך, ואשרי אדם שזוכה לרצות שהאני שלו יהיה כזה. הלוואי. אבל ישנם כאלה, ואני מדבר ישנם כאלה, הדוגמה שרבנו נוקט זה משה רבנו, שמשה רבנו לא רצה גם שכר של עולם הבא כשהוא עשה מצווה. הוא לא רצה שום שכר, הוא רק רצה בשעת המצווה לקיים את רצון השם, להתדבק בהשם, זה מה שהוא רצה. זה ההקדמה השנייה. עכשיו נסביר מה שרבנו אומר ותראו איזה פלא מה שרבנו מרמז פה. כי עיקר מה שנתקבלים הבקשות, סיבה ראשונה מחמת שאין לה דברים חן. מדובר על אנשים כמונו. והן נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו, כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו. מחמת שאין לה מבקש חן, שיכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. דהיינו, אם המבקש הוא היה בעל חן, למרות שהבקשה לא היה בחן, הייתה נראית חולין, הייתה מתקבלת. כי החולין שלו הם גבוהים מאוד. כי המבקש הוא במדרגה גבוהה. אבל על ידי התורה, שעל ידי זה נתחברים ונתקשרים וכו', ואזי זוכה, תראו, שדבריו הם דברי חן. לא כל אחד זוכה שהוא נהיה מדבר דברי חן, זו מדרגה גדולה. אבל הדברים שלו הם דברי חן. הוא מתפלל, יש לו מושגים אחרים בראש. ואזי נתקבלים דבריו ובקשותיו כמו מי שמדבר דברי חן. כמו אותו צדיק, שהוא זכה להיות מדבר דברי חן. כשנכנסים לדברים בלב המתבקש, דהיינו זה שמבקשים ממנו, ואנחנו שאלנו שהמתבקש זה החפץ ולא מי שמבקשים ממנו. אצל אותו אחד שהוא מדבר דברי חן, אז המתבקש וזה שמבקשים ממנו זה אחד. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנזכה להיות צדיקים. אני רוצה להיות צדיק. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שאני אהיה צדיק. אבל אצל אותו אחד שהוא המדבר דברי חן, שאמרנו שהוא אחד שמחפש רק את הקרבת אלוקים ולא שום שכר, האדם הזה, זה שהוא מתבקש וזה שהוא מבקש זה אותו אחד, כי הוא לא רוצה ללמוד בכדי שהוא יהיה תלמיד חכם, אלא כי זה רצון השם. הוא לא רוצה להיות צדיק בשביל להיות בעל מדרגה, אלא כי זה רצון השם. נמצא שהמתבקש זה לא הצדקות, אלא זה שמבקשים ממנו. מי זה? השם יתברך. והדוגמה לזה זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, כששלושת המלאכים הגיעו אליו, הרי כתוב שהייתה לו השראת השכינה, ואברהם אבינו עזב את השכינה ורץ לקיים מצווה של הכנסת אורחים. בכלל נדמו לו כערבים. לא מבין, השכינה שורה אצלך, אתה במדרגה עצומה וגבוהה כזאת, פעם אחרת תעשה את המצווה, כשלא תהיה כל כך קרוב להשם מדבר, אתה כל כך קרוב אליו. מה אתה עושה את הקרבת אלוקים, הולך לעשות מצוות עכשיו? אברהם אבינו אמר, אני לא רוצה מדרגות, לא רוצה השראת השכינה, אני רוצה רק לעשות מה שהשם רוצה. אם יש מצווה להכניס אורחים, אני מוותר על כל המדרגות שלי. זה נקרא אותו אחד שהוא לא מחפש שום דבר, רק לעשות רצון השם. ולכן אצלו המתבקש לזה שמבקשים ממנו זה אותו אחד. זה דבר נפלא. הלשונות האלה הם נפלאים מאוד. וזה, כשמחברים את הנון ואת החטא, בחינת האות תו. היינו, על ידי שנתחברו ונתקשרו החטא והנון, ונעשה בחינת חן, על ידי זה נעשה בחינת תו. של הכל שון חקיקה ורשימה, כמו שכתוב, והתווית תו. הגמרא מסכת שבת אומרת, שהמהלך הזה הצטווה לשים תו, תו חיים ותו מוות על האנשים בירושלים, והתו הזה זה כן רשימה של דם על המצח. יש עוד פעם בתנך שהמילה תו מופיעה, אצל דוד המלך שהגיע לאחיש מלך גד ועשה עצמו כמו משוגע, והוריר את זקנו נתמלה ריר, והתחיל לדבר לו לעניין, וקשקש, ויתב על דלתות השער, אומר התרגום, ויסרט, ועשה חריצים, חקיקות על דלתות, גרפית. פתאום רואים מדוד המלך עם הלשון בחוץ, בורא, כותב, מדבר לו לעניין. אמרו לה המלך, תשמע, הנה דוד, הוא הגיע לפה, נפס. אמר להם דוד, החסר משוגעים אנוכי? אמר המדרש, הייתה לו בת שיצא מדעתה, אמר, מספיק יש לי את שלי. מה, דוד הוא משוגע? דוד הוא חכם וחוקם, זה לא דוד. המדרש מקדים ואומר שדוד אמר לקדוש ברוך הוא, רבנו של עולם, כל בריאותיך, אני מבין למה בראת אותם, אבל משוגע למה בראת והכביש? למה אתה צריך אותם? אמר לקדוש ברוך הוא, חייך שאתה זקוק להם. את המשוגע הוא ביצע בארמונו של אחיש מלך גת, ובזכות זה הוא ניצל. והכביש זה כשהוא ברח לשאול והתחבא במערה, בא הכביש זריז ומילא את המערה בקורי הכביש. ושאול הלך עם החיילים לחפש איפה דוד, הגיעו למערה, אמר לו, לא, זה קורי הכביש. זה לקח שבוע לעשות את הקורים האלה, לפני שעה הוא היה פה. ובזכות זה דוד ניצל. אז שם כתוב, ויתב זה ויסרט, לשון חקיקה. אז לכן רבינו כותב, לשון חקיקה ורשימה. חקיקה זה ויתב על דלתות הבית, רשימה זה יתבית התו. שעל ידי החן נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה. כי על ידי החן התקבלו דבריו. נמצא שהחן חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו, כדי שיכנסו דבריו בלבו ויקבל בקשתו. והחקיקה הורשימה זה מבחינת תו. וזהו דברי חכמים בנחת נשמעים. נחת דייקה. מה זה נחת? חט ונון. והתו שנהיה חקיקה ואז נתקבל בקשתו. התרגום לקוהרת על הפסוק דברי חכמים בנחת נשמעים מתרגם התפילות של הצדיקים שמתפללים מתקבלים יותר מצעקות הרשעים. רבנו מפרש את זה כאילו דברי חכמים בנחת נשמעים. הפירוש הפשוט, אדם חכם לא צועק, לא משתולל, לא מדבר בנחת, בשכל, בדעת. רבנו מפרש את זה על התפילה. זה לכאורה לא פשוטו של מקרא. הפשוטו של מקרא הולך על דברי חכמים בנחת נשמעים. אבל התרגום באמת מתרגם שהכוונה לתפילה, וזה משתלב יפה עם פירוש של רבנו, שזה התף. בירו ליקוטים, הוא מקשה מה זה העניין של החקיקה והחיסרון הזה. אני אגיד את דבריו בקיצור. הוא מביא תורה רשיות בליקוטי מוהר"ן, אם יסתר איש במסתרים, ואנוכי ואני לא הראינו, לאום השם. אומר רבנו, כשאדם מקטין את עצמו, כאילו עניו מסתר במסתרים, אז הקדוש ברוך הוא מראה את עצמו אליו בבחינה שלו, כאילו מקטין את עצמו, שומע אותו, מקבל את דבריו. יש פירוש מהמגיד, שאומר ככה, ואנוכי, אני, לא הראינו נאום השם. ואנוכי לא הראינו נאום השם. כשאדם אומר, אני, לא הראינו נאום השם. כשאדם אומר, אני לא, אני כלום. הראינו נאום השם. תלוי איפה שמים את הפסיק. הראינו נאום השם. אומר בביאור הליקוטים, כשאדם מקטין את עצמו לגבי הקדוש ברוך הוא ומבטל את עצמו, כביכול הקדוש ברוך הוא מקטין את עצמו, כביכול עושה חקיקה, זה עניין של ביטול, כך הוא מסביר. הוא מתבטל לרצון האדם ומוסר את הממשלה בבחינת מה שכתוב בגמרא במסכת מועד קטן בדף ט"ז, על הפסוק ואלה דברי דוד האחרונים, אמר צור ישראל וכו', צדיק מושל יראת אלוקים, שאני מושל באדם, ממושל בי צדיק, שנאמר צדיק מושל יראת אלוקים, שאני גוזר גזירה והצדיק מבטלה. אומר בביאור הליקוטים, הממשלה הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לאותו מתפלל צדיק ומשנה את הרצון שלו, כאילו חוקק, נגרמת כתוצאה מהחקיקה שנעשית בלב האדם. איזה חקיקה אנחנו מדברים? אם אתם זוכרים, בשיעור השלישי או הרביעי דיברנו על המלכות דלת לה מגרמה כלום. והסברנו שזה עניין של ענווה ושפלות. כשאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא באופן שאין לי, אני חסר כל, אני תלוי כולי בך, החסר הזה שאדם מרגיש, התלות הזאת שאדם מרגיש בקדוש ברוך הוא, היא ביטול. ואז בהתערות הדלתת, הקדוש ברוך הוא גם מתנהג כאילו מתבטא לרצונו, ומקבל את התפילה שלו, וזה הסוד של דברי חכמים, בנחת נשמעים. על ידי זה, התפילות של האדם מתקבלים. בביאור הליקוטים כותב עוד נקודה, שעצם הדבר שאדם עומד להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה לא כל המהלך הזה שדיברנו, חציוניות ופנימיות, עצם הדבר שאדם עומד להתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר שאדם הזה אומר, ריבונו של עולם, אני מתבטל אליך, אני לא יכול לבד, אני חייב להגיע אליך, אני לא יכול להגיע רק איתך. אומר בביאור הליקוטים, עצם מעשה התפילה למעשה זה התקשרות ענון, המלכות, זה האדם, אל החטא, אל החיות, אל הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר רב אברהם, שרבנו כותב שעל ידי התורה מעלה חן, אבל תמיד ותמיד הוא חוזר, אבל הדוגמה התפילה מתקבלת, ושוב, התפילה מתקבלת. למה הוא מדבר רק על התפילה? אומר בביאור הליקוטים, כיוון שכל התפילה זה העניין של החטא והענון, זה הביטול. לכן, כשעצם התפילה היא נון וחטא, ואדם עוסק בתורה שהיא נון וחטא, זה מסוגל ביותר שהתפילה שלו תתקבל. זה חן בחן. שמזכנו שנמצא חן בין אלוקים ואדם.